טוב, רבותיי, מועדים לשמחה. ברוכים הבאים למי שבא מבחוץ, מרחוק, מקרוב. ברוכים הבאים לכולם. המשנה בתחילת מסכת חגיגה מדברת על העלייה לרגל, ושם היא מדברת על מי לא חייב לעלות לרגל, מי האנשים שפטורים מהעלייה לרגל. המשנה אומרת ככה: כל חייבים בראייה, הכוונה היא בעלייה לרגל, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, חוץ מחרש, שוטה וקטן וטומטום ואנדרוגינוס ונשים ועבדים שאינם משוחררים, ואחרי זה החיגר והסומה והחולה והזקן ומי שאינו יכול לעלות ברגליו וכו'. המשנה נותנת רשימה, הרמב״ם כותב 11 אנשים, 11 סוגי אנשים שהם פטורים מעלייה לרגל, ולכל קבוצה של אנשים יש את המקור שלה, הפסוק שמלמד על זה שהיא פטורה מעלייה לרגל. מה שאני רוצה שאנחנו נראה היום זה דבר מאוד מיוחד. הגמרא לוקחת את מה שיש במשנה ומרחיבה אותו להרבה מעבר למה שכתוב במשנה. למה אני מתכוון? המשנה מדברת על סומה. סומה, מישהו עיוור, פטור מלעלות לרגל. המשנה מדברת, הגמרא מביאה אחרי זה, על חירש. חירש גם כן פטור מלעלות לרגל. מי שאינו יכול לעלות ברגליו פטור מלעלות לרגל. סומה ומי שלא יכול לעלות ברגליו, בפשטות זה אותה סיבה, בגלל שאם אתה לא רואה אתה לא יכול ללכת. אם אתה לא מסוגל ללכת על הרגליים אתה גם לא יכול ללכת, אתה לא יכול לעלות לרגל. חרש, אז הגמרא אומרת, הרי בשמה אתה מגיע, בשמה אתה עולה לרגל. אתה עולה לרגל כדי לשמוע, כדי לקלוט את מה שקורה שם. אם אתה לא מסוגל לשמוע, בשמה אתה עלה לרגל. אבל הגמרא אומרת עוד יותר מזה. יש לנו שלוש מימרות. מימרה אחת מופיעה בדף בית עמוד א', והיא אומרת כך, ברייתא, וכל המימרות האלה נפסקו להלכה. הרמב״ם מביא את הכל להלכה. יוחנן בן דהוואי אומר משום רבי יהודה, סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה. סומה באחת מעיניו, הכוונה היא אחד כזה שעין אחת רואה, עין אחת לא רואה. סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה, שנאמר יראה יראה, כדרך שבא לראות כך בא לראות. מה לראות? בשתי עיניו, אף לראות בשתי עיניו. מה זאת אומרת? כתוב בפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון השם, יראה. אז יש לנו כאילו קרי וכתיב. הקרי זה יראה כל זכורך, והכתיב זה יראה. אפשר לקרוא את זה גם יראה, כשאין לך ניקוד אתה יכול לקרוא באיזה שורה שאתה רוצה. אז אומר יוחנן בן דהוואי, דרשה מאוד מוזרה, כדרך שאתה בא לראות, ככה אתה בא להיראות. אז להיראות אתה נראה, ככה הראשונים אומרים דבר מאוד מוזר, אתה נראה בשתי עיניו של הקדוש ברוך הוא, מי שחיפש את העיניים של ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא רואה אותך בשתי העיניים שלו, ככה גם אתה צריך לראות בשתי העיניים שלך. ולכן אם אתה רואה רק בעין אחת, אתה פטור מלעלות לרגל. זאת אומרת, מאוד 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 מוזרה, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך. סומה באחת מעיניו פטור מן הראייה. אחרי זה הגמרא בדף ג' עמוד א' מביאה עוד שתי מימרות ממש על אותו עניין. רבי תנחום אומר ככה, אמר רבי תנחום, חיגר ברגלו אחת פטור מן הראייה, שנאמר רגלים, שלוש רגלים תחוג לי בשנה. רגלים זה לשון רבים, זאת אומרת שניים לפחות. עם רגל אחת אתה פטור מן לעלות לרגל. עכשיו חיגר ברגלו אחת לא יכול לעלות לרגל? יתבר שהוא יכול, בסדר, ככה סוחבים, מה שנקרא, סוחבים עוד רגל, בסדר, ועולים נער הבית. אבל לא, חיגר ברגלו אחת פטור מן הראייה. ואחרי זה עוד מאמרה של רבי תנחום, זה מופיע לפני כן, אמר רבי תנחום, חרש באוזנו אחת פטור מן הראייה, שנאמר באוזניהם. זה לקוח מפרשת הכהב, באוזניהם. באוזניהם הכוונה היא שצריך שתי אוזניים, ויש לו רק אוזן אחת. לכן הוא פטור מן הראייה. וכל שלושת המאמרות האלה נפסקות להלכה ברמב"ם בהלכות חגיגה בפרק ב', שסומה בעין אחת פטור מן הראייה, חיגר ברגל אחת פטור מן הראייה, וגם חרש באוזן אחת פטור מן הראייה. והשאלה היא, חוץ מגזרת הכתוב שיש פה, אפשר להגיד גזרת הכתוב וגמרנו, וזה כבר לא צריך להסביר יותר שום דבר, אבל השאלה היא, מה ההיגיון שעומד מאחורי הדבר הזה? מילא אחד שלא מסוגל ללכת, אין לו רגליים, אין לו רגליים, הוא לא מסוגל ללכת עם הרגליים שלו, טוב, אז החיוב הוא לעלות ברגל, לעלות לרגל זה לעלות ברגליים, אתה לא מסוגל, בסדר. סומה לא רואה, חרש לא שומע, אבל שלושת האנשים האלה שעליהם אנחנו מדברים, הם יכולים לעלות לרגל. החיגר ברגל אחת יכול לעלות, הסומה יכול לראות בעין השנייה שלו, החרש יכול לשמוע בעין, באוזן אחת. אז מה פתאום לפתור אותה מעלייה לרגל? מה ההיגיון שיש בדבר הזה? במיוחד שבתלמוד הירושלמי בתחילת המסכת שלנו, אתם לא תמצאו את הדינים האלה בכלל. לא תמצאו את זה. לא על סומה בעין אחת, ולא על חיגר ברגל אחת. אין. יש פעם אחת יוחנן בן זהבי כתוב שם בירושלמי, אבל לא לגבי הדין הזה בכלל, לא לגבי סומה בעין אחת. יוחנן בן זהבי מדבר על סומה, סתם על סומה, אחד כזה שלא רואה בכלל. יש דין אחד שכן כתוב בירושלמי, זה על חרש. חרש באוזן אחת, הירושלמי מסתפק, מתלבט. כן חייב בראייה, לא חייב בראייה. שאלה מעניינת בירושלמי, שכתוב באוזניהם, והכוונה היא אוזניהם של כל ישראל, אז מה הכוונה? צריך אוזן לכל אחד ואחד, או אוזניהם לכל אחד ואחד? יש לנו ספק דומה לזה לגבי משהו אחר שאנחנו מאוד מכירים אותו, נכון? כתוב במגילה, מגילת אסתר, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, נכון? מתנות לאביונים, כמה מתנות צריך לתת לכל אביון? כמה מתנות? מה, אחד לכל אחד, נכון? אבל כתוב מתנות לאביונים. מתנות זה שתיים, נכון? אז מה התשובה? נכון, מתנות זה שניים, ואביונים זה שניים. אז לכל אביון צריך לתת מתנה אחת. אז הירושלמי אומר, זה אותו ספק, זאת אותה שאלה. באוזניהם, כן? תקרא את כל התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. אז מה הכוונה? באוזניהם, להרבה אנשים הרבה אוזניים, זאת אומרת שלכל אחד מספיקה אוזן אחת, או שהכוונה היא שלכל אחד ואחד צריך שיהיה לו שתי אוזניים. זה הספק היחיד שמופיע בירושלמי. מעבר לזה, כלום. לא על סומה בעין אחת, לא על חיגר ברגל אחת, שום דבר. ובבבלי זה ברור, וככה נפסק להלכה. כל שלושת המקרים האלה פטורים מעלייה לרגל, והשאלה היא למה. כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה להביא כאן עוד מחלוקת שאולי קצת אולי יותר מוכרת בין הבבלי במסכת חגיגה לבין הירושלמי במסכת חגיגה, וממנה אנחנו נגיע ליסוד של העניין. המשנה אומרת שנשים פטורות מעלייה לרגל. הכל חייבים בראייה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, וטומטום ואנדרוגינוס, ונשים ועבדים שנה משוחרים. נשים פטורות מעלייה לרגל. למה נשים פטורות מעלייה לרגל? פשוט. מה זה? אז אתה כבר אומר את הפסוק. אבל האמת היא שלא צריך להגיע לזה. לא צריך להגיע לזה, למה? עלייה לרגל זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אישה חייבת בלולב, נכון? היא פתורה. אישה חייבת בסוכה, היא פתורה. כל המצוות שהזמן גרמה, אישה פתורה מהן. אז באמת, הברייתא אומרת שאישה פתורה בגלל יראה כל זכורך. אז הגמרא שואלת, בשביל מה צריך את זה? הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמה. מסבירה הגמרא, בגלל שהייתי חושב אולי ללמוד את זה מהקהל. הקהל את העם, האנשים, הנשים ואתה. אז הייתי חושב שכמו בהקהל נשים חייבות, אז ככה גם בעלייה לרגל, לכן בא הפסוק יראה כל זכורך להגיד, אל תלמד משם, אישה פטורה. טוב, אז אישה פטורה מעלייה לרגל, זה מפורש. מפורש במשנה. מה לגבי קטן? מה לגבי ילדים קטנים? חייבים בעלייה לרגל או פטורים מעלייה לרגל? המשנה אומרת, חוץ מחרש, שוטה וקטן. קטן פטור. אבל מיד אחר כך, יש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אומרים בית שמאי, איזה הוא קטן? כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר שלוש רגלים. הרוגן מאוד מעניינת. אני תמיד ידעתי שאם קטן פטור מן המצווה, זאת אומרת שכל עוד הוא לא בן 13, אז הוא קטן, הוא פטור מן המצווה. נכון? זה קטן. אבל במשנה כתוב שלפי בית שמאי, מהרגע שהקטן יכול לרכוב על הכתפיים של אבא שלו, בן כמה זה? שנה? שנה וחצי, נכון? שנה וחצי אולי, אז הוא כבר חייב, הוא כבר חייב בעלייה לרגל. בית הלל אומרים לא, קצת יותר מאוחר. אם הוא רק יכול לרכוב על הכתפיים של אבא שלו, אז הוא פטור. מתי הוא חייב? רק ברגע שהוא יכול ללכת כבר ברגליים שלו ולהחזיק ביד של אבא שלו. רק מאז הוא חייב. זה נכתוב במשנה. החיוב הזה שמחייבים את הקטן, זה חיוב מן התורה או חיוב מדרבנן? הרי בעצם קטן פטור מן המצוות. כל קטן פטור מן המצוות. הגמרא אומרת בדף ד' עמוד ד' מפורש שזה רק מדרבנן. מה זה מדרבנן? זה רק בגלל מצוות חינוך. לא יותר מזה. המחלוקת לפי הגמרא, לפי הבבלי, בין בית שמאי לבין בית הלל, הייתה מחלוקת שהיא כמעט, הייתי אומר, קשורה לגדרי חינוך. בית שמאי אומרים, גיל חינוך זה מגיל שנה. איפה שמענו כזה מין דבר שגיל חינוך זה כבר מבין שנה? איפה שמענו? מה? נכון, כתוב ששמאי הזקן כבר עשה סוכה לתינוק שנולד, אבל זה ודאי לא מגיל חינוך, נכון? אבל איפה שמענו כזה? אנחנו יודעים שגיל חינוך זה בין 6, בין 7, משהו כזה. ממתי בגיל שנה כבר שייכת מצוות חינוך? התשובה לזה, כתוב בתוספתא, פה מסכת חגיגה, אומרת התוספתא, ממתי גיל החינוך לכל מצווה? אומרת התוספתא, תלוי לפי המצווה. קטן היודע לנענע, לנענע בלולב, אביו קונה לו לולב. קטן היודע להתעטף בציצית, אביו קונה לו ציצית. לכל מצווה ומצווה זה במצוות עשה. מצוות לא תעשה זה משהו אחר. במצוות עשה, לכל דבר לפי הגיל שלו. אז העלייה לרגל כנראה הייתה כל כך מרשימה, כל כך חוויה שהיא כל כך גדולה, שכבר בגיל שנה היו חושבים את זה. ילד בן שנה כבר מסוגל לתפוס, לקלוט משהו מתוך הדבר הזה. אז אומרים בית שמאי, גיל חינוך לעלייה לרגל זה כבר מגיל שנה. בסדר גמור, מצוין. אז מה טענו בית הלל? בית הלל לא התווכחו בגיל חינוך. בית הלל אמרו משהו אחר. בית הלל אמרו, ככה ראשונים פה מסבירים, הרי אם הקטן הזה לא יכול ללכת ברגליים שלו, נניח שהוא היה גדול והוא לא יכול ללכת ברגליים שלו, אז הוא היה חייב לעלות לרגל. גדול שלא מסוגל לעלות ברגליו, חייב, ודאי שפטור. יכול לעלות על הדעת שקטן יהיה חייב יותר מגדול? מי שלא יכול לעלות ברגליו, פטור. אז איך יכול להיות שקטן שיכול לרכוב על כתפיו של אביו ולא מסוגל לעלות ברגליו, איך יכול להיות שהוא יהיה חייב? לכן אמרו בית הלל, רק מאותו רגע שהקטן הזה מסוגל להחזיק בידיים של אבא שלו ולעלות בכוחות עצמו, רק מאז הוא חייב ולא לפני. זאת אומרת שלפי מה שהגמרא מסבירה אצלנו, בעצם מן התורה אין פה שום חיוב על הקטן. אין חיוב על אישה, אין חיוב על קטן. כל השאלה היא רק האם אתה מחייב אותו מדרבנן בגלל מצוות חינוך, או שאתה פותר אותו בגלל שגדול במצב כזה היה פתור. זה הנקודה. בירושלמי התמונה אחרת לגמרי. בירושלמי כתוב על המשנה הראשונה, המשנה אומרת הכל חייבים בראייה חוץ מחרש שוטה וקטן, נשים ועבדים שינה משוחררים. אומר הירושלמי, המשנה מדברת רק לגבי הבאת הקורבנות. הבאת הקורבנות זאת אומרת להביא עולת ראייה, להביא שלמי חגיגה. על זה המשנה מדברת. אבל עצם המצווה של עלייה לרגל, לעלות לרגל, נשים חייבות. ודאי שנשים חייבות. לא שנשים חייבות, גם קטנים חייבים. גם קטנים חייבים לפי ירושלמי. קטנים חייבים לפי ירושלמי לא מדרבנן. קטנים חייבים מן התורה. הירושלמי מסביר בהמשך מה הייתה המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. אם זה מהרגע שהוא יכול לרכוב על כתפיו של אביו, או יותר מוכב שהוא יכול ללכת ברגליים שלו. אומר הירושלמי שהמחלוקת שלהם הייתה איך לפרש את הפסוקים. פסוק אחד מרבה, פסוק אחד ממעט. פסוק אחד אומר שלוש פעמים בשנה יראה, מה אומר הפסוק? כל כרוכה. כל כרוכה זה ריבוי, אפילו קטנים. פסוק שני אומר שלוש רגלים תחוב לי בשנה, רגלים הכוונה היא רק מי שמסוגל ללכת ברגליים שלו. אז זה, בא, זה ממעט. אז ממתי מחייבים? אומרים בית שמאי ובית הלל, אחד מרבה אחד ממעט, פשרה. לשון הירושלמי, לאמצע. מה זה על האמצע? בזה הם יתקחו. בית שמאי אמרו, אתה יודע מה זה האמצע? האמצע זה כשהוא יכול לרכוב על הכתפיים של אבא שלו. למה זה האמצע? למה זה האמצע? מי שיכול לרכוב על הכתפיים של אבא שיכול להיות קטנצ'יק, ממש קטנצ'יק, נכון? אבל אתם יודעים שתינוק שהוא ממש 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 קטן, בין כמה חודשים לא יכול לרכוב על הכתפיים של אבא שלו. הוא לא יכול. צריך שהוא יהיה לפחות בין שנה, משהו כזה, שנה וחצי, כדי שהוא יוכל לרכוב על הכתפיים של אבא שלו. אז זאת הייתה הפשרה של בית שמאי. והפשרה של בית הלל הייתה שהוא יכול להחזיק בידיים של אבא שלו ולעלות ברגליים שלו. אבל לפי הירושלמי זה מחלוקת בדאורייתא. מחלוקת בדאורייתא, כי קטן חייב מן התורה. עד כאן לפרטים. אבל בואו ננסה לחשוב את נראתה העלייה לרגל, וזה מה שאני בעצם רוצה לשאול כאן. לפי שיטת הבבלי, העלייה לרגל, למי הייתה שייכת? מי היו אלה שעלו לרגל? מי שעלו לרגל זה היה הגברים המבוגרים, נכון? גברים מגיל 13 ומעלה הם אלה שעלו לרגל. הקטנים, נכון, מדין חינוך, בסדר, כמו שסוחבים אותם איתנו בגלל כדי לחנך אותם במצוות. אבל בעצם העלייה לרגל הייתה שייכת אך ורק לגברים. איפה הנשים היו? אלה שיצאו מהמטבח, איפה הם היו? איפה הם היו? הנשים האלה הגיעו לירושלים. בגלל שהרי אישה גם כן שייכת במצווה של ושמחתה בחגיך, והשמחה הרי הייתה בזמן שבית המקדש קיים, הייתה בקורבן השלמים, שלמי שמחה, ואת השלמים הרי אוכלים בירושלים, אז האישה הייתה מגיעה יחד עם כל הבנות עד ירושלים, ושם הייתה נשארת. היו משאירים אותה בבית מלון שם ליד, שבינתיים יחכו, והאבא היה עולה לבית המקדש, היה עולה להר הבית, והיה לוקח אותו את הילד כדי לחנך אותו. ככה נראתה העלייה לרגל לפי שיטת הבבלי. לפי שיטת הירושלמי זה נראה אחרת לגמרי לגמרי, אני חושב שהיום יאהבו את זה יותר. איך זה נראה? זה לא, האישה לא נשארה מאחורה בירושלים, שום פנים באופן לא. היא הייתה בראש השורה. העלייה לרגל הייתה גם של הגברים וגם של הנשים וגם של הבנים וגם של הבנות והילדים הקטנים מן התורה. את כולם צריך להביא, את כולם צריך להביא, כולם עולים לרגל ביחד לירושלים. זה, 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 זה תמונה אחרת לגמרי, זה עלייה לרגל שהיא אחרת לגמרי לגמרי לגמרי, איך שזה נראה לפי הבבלי ואיך שזה נראה לפי הירושלים. והשאלה היא מה עומד מאחורי, מה עומד מאחורי הדבר הזה. מה היה הכיוון של הירושלמי? מה היה הכיוון של הבבלי? שמעתי את היסוד הזה מאחד הרמים אצלנו בכולל, לא זה שהולך להגיע לפה עוד מעט בעזרת השם. שמעתי את היסוד ממנו ואני רוצה להרחיב בדברים האלה. מה באמת היה המקור של הירושלמי? הקטע הראשון בירושלמי במסכת חגיגה. כתוב שם כך. אנחנו קצת מכירים את את הגמרא הזו. הירושלמי אומר על המשנה, מתניתים, המשנה מדברת בראיית קורבן, להביא קורבן. אבל בראיית פנים אפילו קטן חייב. עצם העלייה לרגל אפילו קטן חייב, חייב מן התורה. מה המקור? מנהגה. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. ואין קטן גדול מטף. מה המקור לזה? מצוות הקהל. פעם אחת בשבע שנים, בחג הסוכות, שאנחנו נמצאים, אבל זה היה בסוף שנת השמיטה, פעם אחת בשבע שנים, כל עם ישראל, האנשים, הנשים והטף, היו מגיעים לבית המקדש כדי לשמוע את קריאת התורה ממלך ישראל. המשניות במסכת סוטה מדברות על זה, איך הדבר הזה היה, כבוד גדול שם, הייתה בימה של עץ גדולה, והמלך היה נמצא שם, והיו מביאים לו את ספר התורה, זה נותן לזה, וזה נותן לזה, וזה נותן לזה, והמלך היה קורא בתורה, וכך זה, זאת הייתה המצווה, אחת לשבע שנים, ושם כתוב, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. מה הפירוש של המילה טף? מה זה טף? מה? קטנים יותר מזה. יותר מזה, האונקלוס מתרגם תף תפליה, מלשון תפל. זאת אומרת, זה אפילו לא הילדים הקטנים אלה שרצים בעצמם, זה אלה שנגררים עליך, כן? אלה שצלים, מה? נכון, 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 זה בדיוק זה, זה בדיוק, זה הקטע הבא בירושלמי. זה הקטע הבא בירושלמי. אז אומר הירושלמי, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, ואין קטן גדול מטף? אם אפילו את הטף צריך להביא, קל וחומר שאת הקטנים, הרי הקטנים עוד יותר גדולים מהטף, אז ודאי צריך להביא אותם. ואז הם מביאים את הסיפור, דתן ימר סדר רבי יוחנן מברוקה ורבי אלעזר חסמה, שהיו מהלכים מיבנה ללוד, והקבילו רבי יהושע בקין, פגשו את רבי יהושע, אמר להם, מה חידוש היה לכם בבית המדרש היום? אמרו לו, הכל תלמידיך, וממך אנו שותים, אז מה יש לנו לחדש לך? מה להם הפלפיכם? אי אפשר לבית המדרש שלא יהיה בו דבר חדש בכל יום. מי שבת שם? מי דרש באותה שבת? זה היה בדיוק שרב לזר בן עזריה נהיה הנשיא, במקום רבן גמליאל. אז עשו רוטציה, כן? שפעם רב לזר בן עזריה דורש, פעם רבן גמליאל דורש. אז אמרו לו רב לזר בן עזריה, ומה הייתה פרשתו? כך שואל אותם רבי יהושע. אז אמנו לו, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. פתח בה ואמר, הועיל ואנשים באים ללמוד ואנשים לשמוע, הטף למה באו? אנשים ללמוד אני מבין. נשים אפילו הם לא מבינות בדיוק מה מדובר, אבל הם שומע, גם כן משהו חשוב. אבל טף למה באו? הקטנים האלה עם החיתולים וכל, בשביל מה הם פה? אלא כדי ליתן שכר למביאים. בשביל זה הם באים. אמר להם, אין הדור יתום שרב לזר בן עזריה בתוכו. כל כך התפעל מהדרשה הזו, זה עוד סיפור שלם, למה רבי יהושע התפעל מהדרשה הזו? לא יודע. מה? נכון, נכון, בגלל אמא שלו, ודאי, ודאי. אמת. על כל פנים, על כל פנים, זה מה שאומר הירושלמי, המקור לכל הסיפור, לחייב גם את הנשים וגם את הטף, הילדים הקטנים, זה מפרשת הקהל, שם מצאנו את כולם, כולם עולים לבית המקדש, ככה גם נראית העלייה לרגל. מה המקור של הבבלי? מה המקור של הבבלי? לאיך צריכה להיראות העלייה לרגל? אז יש לזה מקור מאוד מאוד מעניין, זה לא מופיע בגמרא, אבל זה כן מופיע בראשונים, זה מופיע בפירוש של היד רמה. היד רמה רבנו מאיר אבולעפיה, רבנו מאיר הלוי אבולעפיה, היה רבו של הרמב"ן כמדומני, וזה כתוב גם בעוד מקומות אצל רבנו גרשום, הגר"א מביא את הדבר הזה, והם מביאים את הפירוש הזה על הדרשה המוזרה שראינו בתחילת השיעור של יוחנן בן דהוואי. יוחנן בן דהוואי אומר שאחד שהוא סומה באחת מעיניו פטור מעלייה לרגל, פטור מן הראייה. ולמה? שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, יראה יראה, כדרך שבא לראות כך בא לראות, מה לראות בשעיניו כך לראות בשעיניו. השאלה הכי פשוטה, הכי פשוטה שצריך פה לשאול, זה איפה מצאנו כזה קיוקטיק? איפה מצאנו? כשיש לך שתי מילים, יש לך מילה שכתובה, ואתה קורא אותה בצורה אחרת. אתה קורא אותה בצורה אחרת. בצורה שהיא לא מתאימה למה שכתוב. זה קיוקטיק שאנחנו מכירים. אבל פה זה לא ככה. זאת אותה מילה בדיוק, אפשר לנקד אותה ככה, אפשר לנקד אותה ככה. אז אם אתה קורא אותה יראה, מה פתאום להגיד יראה? מאיפה זה הגיע? אומר היד רמה חידוש נפלא. הרב לי דיבר פה על פרשת העקדה. בפרשת העקדה מצאנו את המקור לדבר הזה. אברהם אבינו אומר שמה, אחרי כל הסיפור של העקדה, ויקרא השם המקום ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. אומר היד רמה, זה המקור לדרשה של יוחנן בן דהוואי. בפרשת העקדה כתוב יראה ויראה, וזה מה שהביא אותו לפרש את המילים שלוש פעמים בשנה, יראה כל פרוחה, בתור יראה ויראה. מה עושה פרשת העקדה פה? מה היא קשורה לכל העניין שלנו? מה זה קשור? מה? ודאי, זה אותו מקום, נכון. קודם כל באותו מקום זה היה בהר המוריה. זה היה בהר המוריה, זה ודאי. אבל יש פה, אני חושב, עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. מה היה שם בעקדה? חז"ל למדו ממה שאברהם אבינו עשה בהר המוריה, ממה שהוא עשה בעקדה, חז"ל למדו מכל זה הלכה למעשה איך צריכים לשחוט קורבן עולה. זאת אומרת, איך צריך לבדוק את הסכין? חז"ל לומדים מויקח את המאכלת, 12 אותיות, אז חז"ל לומדים משם צריך 12 בדיקות לבדוק את הסכין, ואיך צריכה להיות המחשבה של השחיטה. במילים אחרות, חז"ל מלמדים אותנו, אברהם אבינו הלך להר המוריה יחד עם יצחק כדי להקריב קורבן עולה. ואברהם אבינו התכוון, התכונן עם כל ההלכות של קורבן עולה, זה מה שהוא הלך לעשות שם. זאת אומרת, שם בפעם הראשונה אנחנו מוצאים את הר המוריה בתור מקום של עבודה, בתור מקום של הקרבת קורבנות. זה בעצם מה שאברהם אבינו עשה. אבל הייתה לנו עוד צורה שבה הר המוריה תפקד, והצורה הזאת הייתה הצורה של מעמד העקל. במעמד העקל גם כן הגיעו להר המוריה, גם כן הגיעו לבית המקדש, אבל שם זה לא היה בשביל לעבוד עבודה. לא עשו שם שום עבודה, לא הקריבו שום קורבן. בשביל מה באו? באו בשביל להיראות ולשמוע, נכון? באו לשם בשביל לשמוע, בשביל לקבל דברי תורה, בשביל הדבר הזה. ובאמת, אם אתם תסתכלו, אתם תראו שבבית המקדש יש לנו את שני התפקידים האלה שהם תמיד הולכים ביחד. מצד אחד, בית המקדש זה המקום של הקרבת הקורבנות, המקום של המזבח, המקום של העבודה. מצד שני, בבית המקדש, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, איפה היה המקום של הסנהדרין? שם, לשכת הגזית, ממש ליד המזבח. ממש היה במזבח, עד כדי כך שהתורה בסוף פרשת יתרו מביאה את פרשת המזבח, זה הסוף של פרשת יתרו, מזבח אבנים תעשה לי וכו', ולא תעלה מעלות המזבחי אשר לא תגלר בתך עליו, סוף פרשת יתרו, ומיד אחר כך, ואלה המשפטים אשר פסים לפניהם, אנחנו מדברים על פרשת משפטים. אומר שם הרש"י בשם חז"ל, למה נסמכה פרשת דינים למזבח? לומר לך שצריך לשים את הסנהדרין צמוד למזבח. המקום של התורה והמקום של העבודה צריכים ללכת ביחד. שניהם נמצאים אחד ליד השני. אז בית המקדש הוא מקום שבו באים להקריב קורבנות, זה מה שהיה בעקדה. ובית המקדש הוא מקום שבו באים לקבל תורה. באים לקבל תורה, בעצם זה חוזר על מעמד הר סיני. וזה התפקיד השני. זה בעקדה וזה בעקדה. ועכשיו השאלה הגדולה היא, כשעולים לרגל שלוש פעמים בשנה, לאן זה שייך? לאן זה שייך? זה שייך לחלק של העקדה? זה שייך לחלק של העבודה? או שזה שייך לחלק של ההקהל? לחלק של שמיעת התורה, לחלק של חזרה על מעמד הרפים. ויש לדבר הזה משמעות עצומה, ואנחנו כבר נראה. מה זה אומר? לפי שיטת הבבלי, שהמקור הוא מפרשת העקידה, אז מה אומרת העלייה לרגל? העלייה לרגל זה אומר שעולים לבית המקדש בשביל לעבוד עבודה. איזה עבודה אנחנו הולכים לעבוד? אז דבר ראשון, אתה הולך להקריב את הקורבנות. אתה הולך להקריב את עולת הראייה שלך ואת שומע החגיגה שלך ואת שומע השמחה שלך. את זה אתה הולך להקריב. זה עבודה ראשונה. אבל יש כאן עוד עבודה. הרמב״ם כותב בפרק ב' מלכות חגיגה, כותב הרמב״ם, ונאמר בבוא כל ישראל לראות כשם שהם באים לראות לפני השם, כך הם באים לראות הדר קודשו ובית שכינתו. וממשיך הרמב"ם ואומר אחרי זה, ושם נאמר למען ישמעו להוציא מי שאינו שומע שמיעה גמורה, או למען ילמדו להוציא מי שאינו מדבר, שכל המצווה ללמוד מצווה ללמד. ונאמר בעלותך לראות את פני השם, מי שיכול לעלות ברגליו להוציא חיגר וחולה וזקן וענות. מה אומר הרמב"ם? הרמב"ם אומר שאתה עולה, שכל עם ישראל עולה לבית המקדש, יש לנו עבודה. ומה העבודה? העבודה היא כשם שבאים להיראות לפני השם, כך הם באים לראות הדר קודשו ובית שכינתו. לראות הדר קודשו ובית שכינתו, זה אומר אתה מגיע לשם כדי לקלוט ולהפנים ולהכניס כמה שיותר את הקדושה הזאת של בית המקדש, את הקדושה של התגלות השכינה, ולא רק זה, אלא גם אחרי זה ללמד את זה הלאה. כל מי שהוא מצווה ללמוד, מצווה ללמד. זה לא מספיק שאתה קלטת את זה. אתה צריך אחרי זה לספר את זה לבן שלך, לספר לנכד שלך. וסיפרתי את זה פעם. ספרים על רב הימן, שהיה ראש שיבה של תורה ודן. כשהוא היה מעביר שיעור בישיבה, הוא היה צועק, היה משהו קטסטרופלי. ממש, היה צועק, 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 הקירות היו רועדים. ופעם אחת ירד שלג שם בארצות הברית, וכמעט אף אחד לא הסתובב באופו, אף אחד, והיה צריך להיות שיעור. והגיע השיעור, ולשיעור הגיעו ארבעה תלמידים, זהו, ארבעה תלמידים בערבים. והוא מתחיל להעביר את השיעור, וארבעה תלמידים יושבים קרוב אליו, והוא מתחיל לצעוק, אז צועק. אחרי זה כמה דקות שואל אותו בעדינות אחד התלמידים, הרב, אנחנו שומעים אותך, בסדר, סך הכל יש פה ארבעה, אנחנו שומעים אותך, אל תדאג, לא צריך לצעוק, זה לא דבר בשקט. אומר לו הרב הימן, אתה לא מבין אותי. אומר, אתה יודע למה אני צועק? אני צועק לא רק כדי שאתה תשמע אותי, אני צועק כדי שאתה תשמע אותי, ושהבן שלך ישמע אותי, ושהנכס שלך ישמע אותי, ושהנין שלך ישמע אותי. לכן אני צועק. שכל המצווה ללמוד, מצווה ללמד. כשאתה מגיע לבית המקדש, מה אתה מגיע? אתה מגיע בשביל עצמך? אתה מגיע בשביל שאתה תקלוט? אתה מגיע כדי שאתה תספר את זה לבן שלך, והבן שלך יספר את זה לנכד שלו. והלאה והלאה והלאה. זאת עבודה שלמה. זאת עבודה שלמה שבשבילה עולים לרגל. כמו שבעקדה אברהם אבינו עולה כדי לעבוד עבודה, ככה גם פה עולים כדי לעבוד עבודה. עכשיו אנחנו יודעים, מי הם אלה שעובדים את העבודה בבית המקדש? מי הם אלה שעובדים את העבודה? הכהנים? הזכרים? הזכרים המבוגרים? נשים לא שייכות לעבודה הזאת. הם לא שייכות. קטנים לא שייכים לעבודה הזאת. נכון, כבר? קטנים לא שייכים לעבודה הזאת בכלל. לכן אומר הבבלי שהעבודה היא אך ורק, העלייה לרגל היא אך ורק לזכרים המבוגרים. הרי הם אלה שהולכים לעבוד את העבודה. אישה בעזרה מיניים. קטן בעזרה מיניים, מה פתאום? מדין חילוק, סדר, תיקח אותו. אבל להגיד שהוא חייב מדאורייתא בעלייה לרגל, מה פתאום? זו עבודה, העבודה שייכת של הדברים. אבל לעומת זאת הירושלמי לומד שהעלייה לרגל היא בעצם שייכת לפרשת הקהל. בפרשת הקהל אנחנו בעצם חוזרים על מעמד הר סיני. כשחוזרים על מעמד הר סיני, במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זה היה רק לזכרים? רק לזכרים זה היה, מה פתאום? נכון אמנם שעשרת הדיברות כתובות בלשון זכר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אבל זה כמו שאומרים היום בלוח מודעות, בפרסום של הדרושים, שהלשון הזאת מיועדת לזכר ונקבה כאחד. כן, ככה שלא אומרים, שכשהקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, כל אחד ואחד וכל אחת ואחת הרגישו שהקדוש ברוך הוא מדבר אליהם באופן אישי, פרסונל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם באופן אישי עם כל אחד ואחד. אז היו שם גם הגברים, והיו שם גם הנשים, והיו שם גם הקטנים. כולם שייכים למעמד הר סיני. אז אם העלייה לרגל זה אומר שאנחנו חוזרים למעמד הר סיני, אז ודאי ודאי שכולם שייכים לשם. מן התורה, נשים חייבות, נכון, קורבן לא. קורבן לא, אישה לוקחת הבאת הקורבן. בעלה יביא את הקורבן, אבל העלייה לרגל עצמה, אנחנו חוזרים עוד פעם למעמד הר סיני. ודאי וודאי שגם נשים שייכות לזה מן התורה, וגם קטנים. זאת הנקודה הראשונה. והנקודה השנייה, שזה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בהתחלה, זה גם מסביר לנו, אני חושב, למה לפי הבבלי סומה באחת מעיניו, או חירש באחת מאוזניו, או חיגר באחת מרגליו, פטורים מלעלות. מה? זה מו. מה הלשון של הרמב״ם? הרמב״ם כותב שם בפרק ב' מלכות חגיגה, אומר הרמב״ם, כשם שהם באים להיראות לפני השם, כך הם באים לראות הדר קודשו ובית תחינתו, להוציא תשומה שאינו רואה, אפילו נתמת אינו אחת, אומר הרמב״ם, רק עין אחת שלו לא רואה, שהרי אין ראייתו שלמה גמורה. הוא לא רואה בזה בצורה שלמה. ושם נאמר, למה הם ישמעו? להוציא מי שאינו שומע שמיעה גמורה. ולמה הם ילמדו וכו'. אומר הרמב״ם, כשאתה עולה לבית המקדש לעבוד עבודה, אתה צריך שהראייה שלך תהיה שלמה. אתה צריך שהשמיעה שלך תהיה שלמה. אחרת אתה בא עמוד. ואת הנוסח הזה מצאתי מפורש ביד רמה. היד רמה בכלל מפרש שלראות ולהיראות, זה לא שתי עיניו של הקדוש ברוך הוא, מתי יש עיניים בשכינה, אלא הוא אומר לראות ולהיראות, הכוונה היא לכהנים. הכהנים הם הסוכים של הקדוש ברוך הוא פה. כדרך שאתה בא לראות אותם, ככה אתה בא להיראות לפני הכהנים. ואומר שם ביד רמה, וכהן תשומה בעינו אחת, בעל מום ופסול לעבודה. אם כהן מגיע לעבוד עבודה בבית המקדש, והוא רואה רק בעין אחת, הוא לא יכול לעבוד, כי הוא בעל מום. כשאתה עולה לרגל, אתה גם כן כהן שבא לעבוד עבודה. בשלושת הרגלים כולנו כהנים. כולנו מצטרפים לעבודה לבית המקדש. לכן אסור שיהיה מום. עכשיו, במה אנחנו באים לעבוד עבודה? במה? אנחנו לא באים לעבוד עבודה בידיים שלנו. הרי את הקורבנות לא אנחנו מקריבים. הכהנים מקריבים לנו את הקורבנות. במה אנחנו באים לעבוד? אנחנו באים לעבוד ברגליים שלנו. איתם אנחנו עולים למעלה. אנחנו באים לעבוד בעיניים שלנו, שבהם אנחנו הולכים לקלוט את זה. ואנחנו באים לעבוד באוזניים שלנו, שבאות כדי לשמוע. לכן, אם הראייה לא שלמה, או השמיעה לא שלמה, או ההליכה לא שלמה, אז אי אפשר לבוא ככה לבית המקדש. אי אפשר, אתה בא לנו? כל זה נכון לפי הבא, שאומר שזה כמו עקדה. לבוא לבית המקדש כדי לעבוד עבודה, אבל לפי הירושלמי, הרי העלייה לרגל היא בעצם כדי לחזור בחזרה להקל, לחזור בחזרה למעמד הר סיני. אני לא יודע מה שאני זוכר, ושחזל אומרים שבמעמד הר סיני כל בעלי מומים התרפו. כל בעלי מומים התרפו. כולם הגיעו, בן אדם הגיע צולע, יצא משם שלם. בן אדם הגיע עיוור, יצא רואה. בן אדם הגיע חרש, יצא שומע. אז מה אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד שמי שלא מסוגל לראות כמו שצריך לא יעלה לבית המקדש? הפוך, שיעלה לבית המקדש ועזרת השם יקבל רפואה. הפוך, התורה היא זאת שתחיה אותו. המעמד הר סיני הזה, זה מה שייתן לו חיים. לכן אומר הירושלמי, כולם חייבים, כולם, בין אם זה נשים, בין אם זה קטנים, בין אם זה בעלי מומים, מעמד הר סיני כולל את כולם, בניגוד לבן. זה נדמה לי הנקודה הבסיסית שיש כאן. אבל אני רוצה להמשיך את זה בעוד שלב אחד קטן. ובשביל השלב הקטן הזה, אנחנו נחזור לרב לזר בן עזרי, שהוא זה שדרש את הדרשה. הקל את האנשים, את העם האנשים, אנשים ועטף. טף למה באו לתום שכר למביאיהם. יש מקור תנאי, ברייתא, במסכת סופרים, ששם יש עוד תוספת אחת קטנה. שינוי אחד קטן ותוספת אחת קטנה. וכתוב שם כך, ביום שהושיבו את רב לזר בן עזריה בישיבה, פתח ואמר, הדרשה הראשונה של רב לזר בן עזריה בישיבה, זאת אומרת שהוא נהיה נשיא, מה היא הייתה? אתם ניצבים היום כולכם, תפכם נשיכם. ממש אותה דרשה כמו בעצם. אנשים באים לשמוע, נשים כדי לקבל שכר פציעות, זה שונה. תף למבא כדי לתן שכר למביאיהם. כמעט אותה דרשה על אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומרת הברייתא, מכאן נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי כנסיות כדי ליתן שכר למביאיהן והן לקבל שכר. מכאן מגיע המנהג שהילדות הקטנות באות, זה הילדים הקטנים באים, בסדר? אבל בסופו של דבר הם, כשהם יגיעו לגיל בר מצווה, אז הם יצטרכו כמו אבא לבוא להתפלל לגמרי. אבל הבנות הקטנות בשניהם באות. זה מהדרשה הזאת של רב לזר בן עזרי. אבל אני שואל שאלה פשוטה, למה הדרשה הזאת הייתה צריכה להיות הדרשה הראשונה של רב לזר בן עזרי? ביום שהושיב אותו בישיבה, לא יכולת לצטוח משהו אחר? אני יודע, איזשהו כלולי אחר. על זה על זה אנחנו מדברים. יש גמרא נפלאה במסכת ברכות. גמרא נפלאה מסכת ברכות בדף כ"ח. גמרא שאני חושב שהרבה מכם מכירים אותה. הגמרא מספרת מה קרה באותו היום שבו רב אלעזר בן עזריה נהיה הנשיא. תנא אומרת הגמרא, אותו היום סילקו לשומר הפתח וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ההנהגה השתנתה. כשרבן גמליאל היה הנשיא, הוא היה ראש הישיבה, אז רבן גמליאל שם שומר בפתח שמי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. אני סתם מעניין אותי פעם אחת לפגוש את השומר הזה. אני שואל אותו, תגיד לי, איך בדקת? לפי מה? אתה שואל אותו שאלה שהתשובה עליה חייבת להיות כן, חייבת להיות לא. מה זה? אז גם שפות עושה את זה כנראה. אז גם שפות, כנראה. הייתה עבודה, לא יודע מה היה לו, כל הגרף שם בכניסה, לא יודע, אין לי מושג. מי שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. ביום שרב אלעזר בן עזריה נתמנה להיות נשיא, סילקו את השומר הזה, פתחו את בית המדרש. ההוא יום אומרת הגמרא, התווספו כמה ספסלים. התווספו כמה ספסלים. כמה ספסלים, תשמעו. אמר רבי יוחנן פליגי בא אבא יוסף בן דופתאי ורבנאי. מחלוקת בין אבא יוסף בן דופתאי לחכמים. חד אמר, התווספו 400 ספסלים. 400 ספסלים נוספו בבית המדרש. וחד אמר, 700 ספסלים. 700 ספסלים. משהו עצום, עצום. בית המדרש גדל פי 2, פי 3, פי 4, מי יודע פי כמה. אומרת הגמרא, אבא כחלת דעתי דרבן גמליאל. הייתה לרבן גמליאל חלישות הדעת. אצלנו מה זה חלישות הדעת? למה? כי הוא רואה ש... אבל אז הבן עזריה הרבה יותר פופולרי. הנה, אחרי הישיבה שלו, אני צריך לרזוף אחרי שבושי, ורב אלעזר בן עזריה פותח את בית המדרש, כמה תלמידים. זה לא הייתה הסיבה. הגמרא אומרת, אמר, דילמה חס ושלום מנעתי תורה מישראל. חס וחלילה, אולי מנעתי תורה מישראל. הוא היה בהלם. 400 ספסלים, כל ספסל זה בטח היו שם עוד איזה 4, 5, 6, סכום אדיר. אך זו לדחלמי, אומרת הגמרא, הראו לו בחלום לרבן גמליאל חס וחברי דמליאל קיטי, הראו לו קנקנים לבנים מלאים באשם. מה זאת אומרת? קנקנים מלאים, לבנים מלאים באשם, זאת אומרת שאין בהם כלום. פגשתי פעם איזשהו יהודי זקן, הוא אמר לי על עצמו, ככה הוא אמר, הוא אמר לי, אני קנקן ישן מלא אשן. ככה הוא קרא לעצמו. קנקן ישן מלא באשן. הראו לו קדים, קנקנים לבנים, שאין להם כלום. מה שרצו להגיד לו בזה, עזוב. הם כלומניקים. הם כלומניקים, הרי אין תוכן כברה. בפנים יש רק אשן. אומרת הגמרא, אבל זה לא. באמת זה לא נכון. ההיא לאיתו בדעתי הוא דעך זה. הראו את זה לרבן גמליאל בחלום רק כדי להרגיע אותו, כדי להסב את דעתו. אבל באמת רבן גמליאל לא צדק. באמת הוא לא צדק. מי שצדק זה היה רב אלעזר בן עזריה. היה צריך לפתוח את בית המדרש כדי שכולם יכנסו. הסיפור הזה נדמה לי מסביר לנו למה הדרשה הראשונה של רב אלעזר בן עזריה הייתה, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם, תפכם נשיכם. תף למבא ניתן שכר למביאים. בגלל שכאן בעצם היה הוויכוח. כשרבן גמליאל שם את השומר הזה בפתח, נדמה לי, זה בגלל שרבן גמליאל סבר שלבית המדרש מי שיכול להיכנס זה כהן שיכול להיכנס לעבוד עבודה. וכהן שנכנס לעבוד עבודה, אסור שהוא יהיה בעל מום. אם הוא בעל מום, אז מה פתאום אתה בא לקודש? אתה בא לשרת לפני ריבונו של עולם. קודם כל אתה צריך להיות שלם, ורק אחרי זה תיכנס. אמר רבן גמליאל, כדי ללמוד תורה זה עבודת השם. זה עבודת השם. איך יכול להיכנס לבית המדרש כדי ללמוד תורה מישהו שהוא בעל מום? מה זה בעל מום? בעל מום הכוונה היא אין תוכו כברו. בגלל שהתורה צריכה להיכנס פנימה, לתוך הנשמה שלך, לתוך הדם שלך. אז אחד כזה הוא בעל מום, אחד כזה צריך להישאר בחוץ. אז צריך שומר שיהיה אחראי להגיד מי בעל מום ומי יכול להיכנס פנימה. לעומת זאת רב אלעזר בן עזריה, מה... לא, ההנהגה היא אחרת. ללמוד תורה בבית המדרש זה לא כמו כהנים שנכנסים לעבוד עבודה. זה כמו עם ישראל שבאים לקבל תורה במעמד הר סיני. וכשבאים לקבל תורה במעמד הר סיני, אז מגיעים לשם כולם, יחד עם המומים שלהם, זה עם הצליעה שלו, וזה עם האוזן שלו שומעת, וזה עם העין שלו, וזה עם הלב שהוא עקום. והתורה מרפאת אותם. התורה מרפאת אותם. והייתה פה דרך חינוכית של רב לזר בן עזריה. הוא אמר לרבן גמליאל, שאתה דואג שהאנשים האלה לא ייכנסו לבית המדרש, כי הם לא מספיק טהורים מבפנים, תן להם להיכנס פנימה לבית המדרש, והם יצאו משם טהורים. תן להם להיכנס לבית המדרש, אם פגשת מנובל זה, אומרים חז"ל, מושכהו לבית המדרש. תכניס אותו פנימה לבית המדרש, מאור שבה מחזירה למוטב. זאת ההנהגה שצריכה להיות. ואומרת הגמרא שרב לזר בן עזריה צדק, בגלל שככה צריך לעשות בבית המדרש. התורה מיישרת, היא זאת שמרפאת את האנשים שלומדים אותה. ובאמת מיד אחרי זה, בדף ג' עמוד ב' במסכת חגיגה, אחורה בבלי, הגמרא מביאה עוד דרשה של רב לזר בן עזריה. והוא מביא פסוק. בקהלת כתוב, דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים, בעלי הסופות ניתנו מרואה אחד. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? דברי חכמים כדרבונות. הכוונה היא דורבן. הדורבן זה המקל כזה שהיה לו קצה חד, ברזל חד כזה, שכשהבהמה הייתה הולכת ולא הולכת על הדרך, אז היו נותנים לה בנג עם הקוס החד הזה, וככה הייתה חוזרת בחזרה. אז למה דברי תורה נמשלו לדרבונות? למה לדורבן? לומר לך מה דורבן זה מכוון את הפרה להתלמיה, להוציא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים את לומדיהם מדרכי מיטה לדרכי חיים. זאת הנקודה. פה בעצם מונח כל מה שרב לזר בן עזריה סבר. פה זה נמצא. התורה בעצמה היא זאת שמכוונת מדרכי מיטה לדרכי חיים. אז אני לא צריך לסמכן את השומר שימצא דווקא את האנשים הכי טהורים והכי ישרים כדי להכניס אותם פנימה. לא, שיכנסו כולם. שיכנסו כולם. יש דבר כזה שנקרא תמיד שנוהגו. זה עוד פרשה בפני עצמה. אבל תמיד שנוהגו זה ממש בקצה, 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 עד שמוצאים את התלמיד שנוהגו הזה, צריך לחפש אותו שנתיים כדי להעיף אותו. הוא לא נמצא פשוט. אבל כל השאר שיכנסו, אנשים, נשים וטף, כולם יכולים להיכנס פנימה. התורה היא זו שמרפאת אותם, וכך הם יכולים להגיד. נדמה לי שכאן נמצא הבסיס לוויכוח שבין הבבלי לבין הירושלמי לגבי המצווה של עלייה לרגל. עלייה לרגל לפי הבבלי פירושה לעבוד עבודה. לעבוד עבודה. ולעבוד עבודה זה דווקא הזכרים, דווקא המבוגרים, דווקא אלה שהם לא בעלי מומים. לכן אם הראייה לא שלמה, אם השמיעה לא שלמה וכו', אז פטור מעלייה לרגל. לעומת זה לפי הירושלמי, העלייה לרגל זה לחזור בחזרה להקהל, לחזור בחזרה למעמד הר סיני. אז עד הרבה, שכולם יבואו, כולם יבואו יחד עם המומים שלהם, וכולם יתרפו, כולל אנשים, כולל הטף, כולם חייבים, וככה מגיעים. בעוונותינו אין לנו את בית המקדש, עדיין אין לנו את בית המקדש. אז את השאלה הזאת לגבי העלייה לרגל אנחנו עוד לא יכולים להכריע. אבל מה שכן יש לנו, יש לנו את בית המדרש. יש לנו את בית המדרש. וכאן אנחנו רואים שחז"ל הכריעו. חז"ל הכריעו ואמרו שרב לזר בן עזריה הוא זה שצודק. בית המדרש זה מעמד הר סיני. וכשהתורה ניתנת במעמד הר סיני, כולם מקבלים אותה וכולם מתרפים מהתורה הזאת. זאת ההנהגה שצריכה להיות. ובעזרת השם אנחנו מקווים שהתורה הזאת תוציא אותנו מדרכי מיטה לדרכי חיים. את כולנו. כל אחד עם עם המומים שלו והפגמים שלו, שהתורה תיישר אותנו, ובעזרת השם שנזכה לראות את הכל האמיתי בבית המקדש, ושם באמת שכל בעלי המומים יתרפו. בעזרת השם שיהיה חג שמח לכולם.